סיימנו השבת את ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, אומר המדרש, חוקים שחקקתי בהם את השמיים והארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. פירוש הפשוט של המדרש, הקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה שמיים וארץ, אם ישראל מקיימים את התורה הם מתקיימים, ואם לאו לא מתקיימים. כלומר יש כאן התנאה, אם בחוקותיי תלכו אז יתקיימו השמיים והארץ. באופן יותר פנימי, אם בחוקותיי תלכו, חוקים שחקקתי בהם את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר התורה היא מקור הבריאה, היא לא רק תנאי שאם ישראל מקיימים את התורה העולם מתקיים, אלא היא מקור יצירתו של העולם. העולם נוצר על ידי התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. וגם את זה צריך להסביר, הפירוש הסתכל בתורה וברא את העולם, לא איזה תוכנית הנדסית, תוכנית אדריכלית שהקדוש ברוך הוא מסתכל בה ובורא את העולם והתוכנית לחוד ובריאת העולם לחוד, אלא התורה, הרעיון של התורה הוא בעצם המקור שממנו נמשך אחר כך, נמשכת אחר כך הבריאה, נוצרת הבריאה. הרעיון הזה, הרעיון האלוקי, רעיון התורה, הוא ההולך ומתממש ומתגשם ומופיע כעולם. זה פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר התורה היא מקורו של עולם, מקיימת את העולם, יוצרת את העולם, היא התוכן הפנימי של העולם, והעולם נוצר כדי שיופיע בו התוכן הפנימי של התורה. המילה בחוקותיי, בחוקותיי תלכו, זה גם מלשון חקיקה. הקדוש ברוך הוא חקק את עשרת הדיברות בתוך האבנים, והצורה של האבנים נעשתה בצורת האותיות, והאבנים והמילים והאותיות של עשרת הדיברות נעשו דבר אחד, לא כמו כתיבה שכותבים על גבי הקלף שחור על גבי לבן והקלף לחוד והכתיבה ולחוד, אלא חקיקה משמעותה הדברים נחקקים בתוך עצם הדבר ונעשים אחד יחד איתו. כך היה בעשרת הדיברות הכתובים על האבנים. וכך אפשר להבין, אם בחוקותיי תלכו, החוקות, התורה היא חקוקה בלבבם של ישראל. ישראל ואורייתא חדו. זה לא שיש נשמה ישראלית שלה יש ציוויים, מצוות, ושהם עומדים בתוספת על גבי עצם מציאותה, אלא התורה והנשמה הישראלית אחת. כלומר התורה חקוקה בנשמה, זה הטבע הפנימי של נשמת ישראל, זה קיומה של התורה. אם בחוקותיי, בחקיקה החקוקה בתוך הלב, אפשר גם לומר שזה לא הגדרת המציאות, אם בחוקותיי תלכו, שהתורה נקראת חוקה מלשון חקיקה שהיא חקוקה בתוך לבבות הפנימיים של ישראל, אלא שזה ציווי. זאת אומרת, עליכם לחקוק את התורה בלב, שהתורה לא תהיה איזה דבר חיצוני, אלא היא תהיה עצם מעצמכם ובשר מבשרכם, עצם מנפשכם ומנשמתכם. כלומר תחקקו את התורה, את המצוות, את המהות של התורה, את המהות של המצוות בתוככם. אם בחוקותיי תלכו, אם תחקקו את הדברים שהם יהיו חקוקים בתוך הלבבות. זה לא סתירה במה שאמרתי מקודם, שזה בטבע הנשמה הישראלית, ומצד שני, אם זה בטבע הנשמה הישראלית, לא צריכים כבר לחקוק את הדברים בתוך בתוך האדם הישראלי. אלא, כמובן, יש נשמה פנימית, שבתוכה המהות שלה היא מהותה של התורה, וישראל ואורייתא במובן זה חדו, אבל יש לבוש לנשמה. היא מופיעה פה במציאות שלנו עם לבוש מוגבל, עם גוף, עם נפש, עם כוחות נפשיים שהם מלבישים את הנשמה הפנימית. והכוחות האלה בטבעם הטבעי הם אינם במהותם תורניים. יש להם טבע טבעי. וזה אומרת לנו התורה, תחקקו, אם בחוקותיי תלכו, תחקקו בנפש הטבעית את התורה, ועל ידי החקיקה הזאת, אז בעצם תתקשר הנפש הטבעית עם הנשמה הפנימית, החקיקה הזאת תחדור עד המעיין הנשמתי הפנימי, ואז תתגלה הנשמה, והנשמה והנפש כולם יתאחדו יחד עם התורה, וזה אם בחוקותיי תלכו. ואז כאשר התורה נחקקת בתוכו של האדם, והאדם מתאחד עם התורה, אז נעשה מהלך, אם בחוקותיי תלכו, הוא נעשה כמעיין המתגבר, כנהר שלא פוסק. המהלך הרוחני שלו כבר נעשה פורץ מתוך טבעו, הוא לא צריך להתגבר, לנצח כוחות, לדכא כוחות שמפריעים לו לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, כי הוא, הרצונו, נעשה כרצונו של הקדוש ברוך הוא. נעשה עשה רצונך כרצונו. אם בחוקותיי תלכו, אתם תלכו, אם בחוקותיי תחקקו את דברי התורה בתוככם, אם תגיעו לנשמה הפנימית שהתורה חקוקה בתוכה, אז תלכו, אז זה כבר יהיה מהלך. לא עומדים ומקיימים ושומרים את התורה, אלא מתקדמים כל הזמן והולכים ועולים. וזה עניינה של עניינם של ישראל, ללכת הלוך והלוך כל הזמן, ללכת ולהתקדם. בחוקותיי תלכו. ואז אדם בא למצב הזה, כמו שאומר המדרש בתחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו, הדאו דכתיב, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי ילדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. הדאו דכתיב, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי ללדותיך. דוד היה מהלך, מתכנן ללכת לאיזה לבנק, ופותם מוצא את עצמו בבית המדרש. מתכנן ללכת לדברים אחרים, לאיזה כל מיני צרכים, צרכים ציבוריים, צרכים פרטיים, ומוצא את עצמו בבית המדרש. יש ילדים שולחים אותם לחנות, מחפשים אותם איפה נמצאים? במגרש. הלכתם על החנות? לא, שכחנו. והוא גם כן, דוד שכח לאן הוא הלך, חשב שהוא הלך לבית המדרש, כל פעם מצא את עצמו בבית המדרש. חישבתי דרכי, תכננתי כל מיני תוכניות, היום צריכים לסדר סידור פלוני, סידור אלמוני, מצאתי את עצמי בבית המדרש. זה כאשר אם בחוקותיי תלכו, כשהתורה נעשית חקוקה בתוך האדם, זה המהות שלו, לזה הוא נמשך, זה נעשה טבע פנימי שלו. שפת אמת מוסיף כאן עוד איזה צד של ביור, חישבתי דרכי, כלומר חישבתי דרכי ואשיבה רגלי ללדותיך, דרכים פרטיות, דרכים מסוימות חישבתי, ותמיד קישרתי את הדברים אל ללדותיך, אל מצוותיך, כלומר בבחינת בכל דרכיך דיו, כל דרך שאתה הולך היה מחובר עם בתי כנסיות ובתי מדרשות, עם מה שאני עושה. כלומר, לא שהוא הלך לבתי מדרשות ובתי כנסיות, אבל הוא חי בכל מקום שהוא הלך, הוא הלך עם האווירה של בית המדרש, עם האווירה של בית הכנסת. בכל דרכי, תמיד היו הדרכים מכוונות אל עדותיך. כן, אומרת לנו התורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וכאן אומר המדרש, ועשיתם אותם, אמר רבי חמא ברבי חנינה, אם שמרתם את התורה הרי נמעלה עליכם כאילו אתם עשיתם אותם ועשיתם אתם. אמר רבי חנינה בר פפי, אמר להם, אם שמרתם את התורה הרי אני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם ועשיתם אותם. כלומר, ועשיתם אותם זה כתוב בלי וב, ועשיתם אתם, עשיתם את אתם, את עצמכם. כשאדם מקיים את התורה, שומר את התורה, הוא יוצר את עצמו, הוא מקיים את עצמו, הוא בורא את עצמו כאילו נעשה אדם חדש, מתחדש על ידי עשייתו את התורה והמצוות. מעין מה שאומר המדרש בהמשך, וזכרתי את בריתי יעקב, הדאו דכתיב, ואתה כה אמר השם בורכה יעקב ויוצרך ישראל. אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן, אמר הקדוש ברוך הוא לעולמו, עולמי עולמי, אומר לך מי ברכה, מי יצרך, יעקב בורכה, יעקב יצרך, ככתוב בורכה יעקב ויוצרך ישראל. כאן המדרש כמובן נותן פשט אחר מהפשט של הפסוק, כה אמר השם בורכה, בורכה את יעקב ויוצרך את ישראל, אבל המדרש אומר לא, אפשר לקרוא את הפסוק אחרת, וגם זה המשמעות של הפסוק. כה אמר השם לעולם, בורכה יעקב, יוצרך ישראל. נשים לב ללשון. לא כתוב כאן שיעקב ישראל מקיימים את העולם. יש כבר עולם, אבל העולם תלוי ועומד בעם ישראל. אם עם ישראל שומר את התורה, העולם מתקיים. חס וחלילה. אז אין קיום, אין קיום לעולם? אבל כאן נאמר בלשון אחרת, כה אמר השם בורכה יעקב, כלומר יעקב בורא את העולם, יוצרך ישראל, הוא יוצר את העולם, כלומר הוא מחדש את העולם על ידי מציאותו, על ידי מי המחדש ומקיים את העולם? יעקב, ישראל, עם ישראל. קיומה של התורה זה יצירה, יצירת המציאות. הרב בתחילת אורדות הקודש אומר את ההבדל, מה ההבדל בין חוכמת העולם לחוכמת התורה. הוא אומר שחוכמת העולם היא חוכמה מציירת, כלומר יש עולם, יש מציאות, והחוכמה העולמית היא מבארת את המציאות, מתארת אותה, מציירת אותה, מלמדת איך להשתמש בה, אבל היא לא יוצרת את המציאות. לעומת זה התורה היא חוכמה יוצרת, היא המקור של המציאות, היא יוצרת את המציאות, היא פועלת את המציאות, היא חוכמה פועלת שהמציאות נוצרת על ידה. ואם את כל העולם כולו התורה יוצרת, לימודה של התורה יוצרת, כלומר ישראל יוצרים על ידי התורה, על אחר כמה וכמה שאדם יוצר את עצמו כשהוא לומד את התורה. וזה מה שנאמר כאן, ועשיתם אותם ועשיתם אתם. כאשר אתם מקיימים את התורה, אתם עושים את עצמכם, אתם יוצרים את עצמכם, אתם מחדשים מציאות חדשה, מתחדשים ועולים ונעשים כבריאה חדשה. כן, אומרת לנו התורה, אם בחוקותיי תלכו, הלשון אם, יש בחז"ל, אפשר להבין את זה כמין התנאה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, פירושו דבר, אם תעשו כך, אז תקבלו שכר ונתתי גשמכם ביתם וכו' וכו'. אבל יש במדרש חכמים, שאם בחוקותי תלכו, זה בעצם כאילו ריבונו שלנו מבקש מישראל. הוא כל כך משתוקק, הוא מתהווה, ולכן ננקט את הלשון הזאת. בבקשה, בחוקותי תלכו. זה לא ציווי, זה כאילו איזה הבעת רצון אלוקי, שהקדוש ברוך הוא רוצה שבחוקותי תלכו. בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם. וכמובן חכמים מפרשים לנו מה הפירוש שבים בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. כי על המצוות נאמר אחר כך, ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם. אם כן, מה הפירוש אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. זה השורש, זה יסוד הכל. העמל בתורה הוא ההתחלה של הכל. וחס וחלילה, אם לא תשמעו, כלומר, אם לא תהיו עמלים בתורה, מזה אחר כך בא כל ההידרדרות. ואלה בעצם דברי חכמים במסכת נדרים. מפני מה חרבה הארץ? שואלים חכמים. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, עד שהקדוש ברוך הוא אמרה בעצמו, על שלא ברכו בתורה תחילה, בתורה תחילה. כלומר, ברכו בתורה, למדו את התורה, עסקו בתורה, זה בעצם השורש שכאשר מתרחקים ממנו, אז אחר כך חרבה הארץ. חרבה הארץ בסופו של דבר מפני הרבה חולשות שנגרמו כתוצאה מאי לימוד התורה. וחכמים מצביעים לנו על השורש מפני מה עבדה הארץ, מה השורש, במה זה התחיל, איך התחילה ההידרדרות. היא התחילה מפני שלא ברכו בתורה תחילה. כמו שאומרת, כמו שכאן חכמים דורשים, בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה. לשון עמלים, ללכת, זאת אומרת להתאמץ, להתייגע, לשקוע, להשקיע כוחות. או ללמוד את התורה בנחת, אלא דרכה של תורה, להתאמץ בה, להתחבר אליה במלוא הכוחות. ונתתי גשמכם ביתם, ונתנה הארץ יבולה, הרבה הבטחות גשמיות טובות של שלמות גשמית, של שלמות של שלום, שלום בארץ. איפה ההבטחות הרוחניות? העולם הבא? כלי יקר כאן עומד על כך ומביא כמה וכמה טעמים של הראשונים מדוע לא נזכר העולם הבא בתורה. השלה גם מבאר מדוע לא נזכר העולם, כלומר מבאר את השאלה, עונה על השאלה מדוע לא נזכר העולם הבא בתורה. הוא אומר שכן נזכר. והוא מסביר יסוד גדול והתבוננות בלשון הקודש. לשון הקודש כשמה קני, היא לא לשון שפה של סימנים כדי להעביר ידיעות מאחד לשני, רעיונות, רצונות, רגשות, אינפורמציה, ואלה סימנים שדרכם אפשר להעביר את הידיעות הללו, האותיות, המילים, השפה. לשון הקודש היא קדושה. האותיות יש בה מהות עצמית. כל אות ואות יש לה צורה מיוחדת שמביעה תוכן, יש לה מספר שגם הוא מביע תוכן, יש לה מובן. לכל אות ואות יש לה שם, וכל השם, המספר, הצורה, אלה הבעת התוכן הפנימי של האות. וכשמצטרפים כמה אותיות למילה, יש לה צורה, גם כן משמעות מיוחדת. הלשון, לשון הקודש. כל ההשתמשות בלשון הקודש, בחול, זה בדרך השלה. בעצם כל המילים של לשון הקודש הם מילות תפילים של קודש, ששייכות לתוכן של קדושה. אנחנו משתמשים בשפה הזאת בדרך השאלה. על דרך המשל, אנחנו קוראים לרגל של שולחן רגל. זה לשון מושאלת מרגל של אדם. כן? לידית של כלי, אנחנו קוראים יד. יד. זה שם מושאל. אוזן של כלי, אוזן. אוזן של כלי זה בוודאי שם מושאל. מה האוזן היא שומעת, האוזן של הכלי שומעת. אנחנו מכירים את האוזן בתור איזה דבר שהוא כלי שהוא שומע, עבר שהוא שומע. ונראה לנו שהרגל שאנחנו אומרים רגל של בן אדם, זה המקור. יד, עיניים, אוזניים, כן? אחר כך משתמשים במילה עיניים גם למכשירים שונים שבהם צופים למרחקים, כן? העיניים של המדינה, וחושבים שהמקור הוא בעצם העין של האדם. באמת לא כן הדבר. יד של האדם זה שם מושאל לכוח עליון, מקורו כוח עליון, שהוא, כשאנחנו אומרים יד השם הייתה עליי, הנביא אומר, אנחנו אז אומרים חכמים, דיברה תורה כלשון בני אדם, עיני השם שוטטות בכל. דיברה תורה כלשון בני אדם. אין, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואין לו איברים של גוף. אנחנו אומרים יד כלפי שמיים, עיניים כלפי שמיים, אדום רגלי, הארץ אדום רגלי, יש רגליים. זה נראה לנו, ודאי זה לא הכוונה, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא מעל כל צורה של חומר. מפני שאנחנו רגילים לכך שרגל היא מביעה איזשהו עבר חומרי של האדם. אבל בעצם כל השמות האלה הם שמות של תוארים שעליונים. והם הושאלו בדרך השאלה, ולא אחת, אלא בסבב של השתלשלות, של הרבה הרבה השתלשלויות מהמקור העליון, של כוחות עליונים אלוקיים, כוח עשייה, כוח השפעה, כוח פעולה, כוח שהקדוש ברוך הוא יכול להימצא בכל המקומות. אנחנו יכולים להגיד שהוא מהלך כביכול, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אנחנו משתמשים בביטויים כאלה כדי לצייר שאנחנו נבין אותם. בעצם המקור הוא לשון הקודש, מקורה במקורות הקדושה, במקור האלוקי. והמילים משתלשלות והולכות, ולא דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא דיברה לשון בני אדם מושאלות מלשון שמיים. ההפך הוא הנכון. ולפי זה, ונתתי גשמכם בעיתם, זה לא פשט גשם כמו שאנחנו מבינים. גשם זה מילה מושאלת לשפע, לברכה, להשפעה מלמעלה למטה. לזה קוראים גשם, להשפעה רוחנית, להשפעה עליונה, מעולם לעולם, מעולמות עליונים לעולמות שתחתיהם, משמיים אלוקים, יש שמיים ויש מאה שמיים, מהשמי השמיים יורד שפע לשמיים, זה גשם. ואנחנו קוראים לגשם למים, טיפות מים היורדות מעננים. אנחנו, הביטוי שלנו מושאל, הוא מושאל מהמקור העליון, כך אומר השלה. ולפי זה צריכים ללמוד את התורה בכמה מישורים, בכמה רובדים. יש הגשם הגשמי, כן? אבל נתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה, זה יכול להיות בהחלט שפע עליון רוחני, וכנגד זה הארץ המקבלים, הם מתרוממים בהשפעה רוחנית, השמיים הם כאילו הכוח המשפיע, הארץ היא הכוח המקבל ועונה את השמיים בחזרה, וכך הוא אותו דבר יכול להיות בשפע רוחני ושפע לימודי של מרב לתלמיד, ממקור עליון, משפע נשמתי לחלקים היותר נמוכים שבתוך האדם בעצמו. זה המילה הגשם, לזה היא מכוונת, לתכנים הרוחניים הפנימיים. נמצא שבעצם פה בפרשה הזאת יש הברכות של עולם הבא, צריכים רק לקרוא נכון. כך אומר השלה, כן, צריכים לקרוא ונתתי גשמכם בעתם ונתנה הארץ יבולה, במובן הכפול, לא רק במובן הרוחני העליון, גם במובן הגשמי, גם כך, אבל לא רק, ואפילו לא עיקר. חניתי עליכם, הפריתי אתכם, הרביתי אתכם, הקימותי את ביתי אתכם, והרביתי אתכם, רש"י מביא בשם תורת כהנים, בקומה סקופה. ממשיכות הברכות, ונתתי משכני בתוככם, ולא תיגל נפשי אתכם. הפסוק הזה צריך קצת ביור. ונתתי משכני בתוככם. נו, ודאי שלא תיגל נפשי אתכם. מה זה? זה כתוב בצד של הכללות, שאם ישראל לא בסדר, אז חס וחלילה. אבל נתתי משכני בתוככם ולא תיגל נפשי אתכם. כאן איזה הבאה עמוקה מאוד. כי נתתי משכני בתוככם, זה התקרבות של האדם, של ישראל, ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בישראל, והוא כל כך רם וניסן וכל כך גבוה, ואיך זה מתחבר בכלל שהקדוש ברוך הוא יכול שיהיה משכנו בתוך העולם הזה המוגבל, המגושם, המורכב, המסובך. זה יכול להיות שזה לא יחזיק מעמד, וכאן באה הבטחה, זה לכאורה, זה בלתי אפשרי הדבר הזה, ולכן באה הבטחה, ונתתי משכני בתוככם ולא תיגל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. והתהלכתי בתוככם, מפרש רש"י, אטייל עמכם בגן עדן, גם זה על פי המדרש, כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים מפניי. יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוקים. אז תזדעזעו או לא תזדעזעו, תפחדו או לא תפחדו, אני אלך איתכם יחד, כאילו ביחד, נטייל, נעשה טיול בגן עדן ביחד, ולא תהיו מזדעזעים. יכול שלא יהיו יראים? תלמוד לומר, והייתי לכם לוקים, יכול לא תורים ותראו ממני. כלומר, זעזוע חיצוני, פחד חיצוני לא יהיה, אבל הרצה, התפעלות, הכרת הגדולה האלוקית שהיא למעלה 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 מאדם, כן, והרגשת היחד ביחד עם זה, גם הכרה של הגדולה האלוקית והייתי לכם אלוקים, וגם בכל זאת התהלכתי בתוככם. זה כאשר אם בחוקותיי תלכו, כמו שאנחנו פירשנו מקודם, שהתורה נחקקת בתוך האדם, ושהאדם והתורה נעשים אחד, והוא נעשה כמעיין המתגבר וכן ההר שאינו פוסק, הוא כולו שופע שפע של תורה ושל קדושה ושל מצוות ושל מעשים טובים, אז ישראל ממש מגלים את המקור האלוקי. ובאמת על הפסוק ועשיתם אותם, יש בזוהר, נדמה לי שיש גם במדרשים, אנחנו הסברנו ועשיתם אותם, עשיתם אתם, תשים את עצמכם, ויש פירוש ועשיתם אותי, כלומר שכשישראל עושים את המצוות כאילו גיבונו שלם מתגלה, מופיע, עושים את שמו הגדול שמופיע בעולם. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום נאמר אשר אזכיר את שמי, בעצם היה צריך לכתוב אשר תזכיר את שמי. בכל מקום שאדם יזכיר שם שמיים, אדם שעוסק בתורה, אפילו יחיד שעוסק בתורה, שכינה איתו. שנאמר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. תזכיר את שמי. מה זה אזכיר? הרב ציודה עמד על הביטוי הזה ואומר, שכשאדם מזכיר, בעצם ריבונו של עולם מדבר מתוך פיו. הוא מזכיר, הקדוש ברוך הוא מזכיר על ידי האדם. מה שאדם עושה, זה בעצם, כשאדם עושה מצווה, הוא שליח של ההופעה של הרצון האלוקי בעולם. כשהוא אומר דברי תורה, פה אל פה הדבר בו. הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו. הקדוש ברוך הוא מזכיר את שמו. אבל על ידי האדם. זאת אומרת שיש כאן איזו הופעה אלוקית. עשיתם אותם, עשיתם אתם, עשיתם אותי, מכל הצדדים. כי ויכול ישראל מתקשרים עם ריבונו של עולם, וקודש הבריחו וישראל חדו, והתהלכתי בתוככם ביחד, והייתי לכם לאלוקים. עד כאן הברכות. הברכות האלה חלקם עומדות להתקיים. כל מה שעכשיו הזכרנו, ביארנו, זה בוודאי הבטחות, ברכות שהן עומדות להתקיים, כי כל מה שנאמר בתורה זה מציאות נצחית. עד הסיום של והולך אתכם קוממיות, קומה זקופה, שתי קומות. מותר ללכת בקומה זקופה? זאת אומרת, זה מצב אידיאלי כזה. אסור ללכת בקומה זקופה מפני שאדם מתגאה, ואיך אפשר ללכת בקומה זקופה? צריך להיות מטל כלפי הגדולה האלוקית. מי שהולך בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי השכינה, אבל זה במצב שיש לו מציאות עצמית נפרדת מהגדולה האלוקית. אבל כשהאדם ישראל מגיע למצב כזה שכולו תורה, כולו קודש, כולו שם שמיים, כולו הופעה אלוקית, אז ההופעה האלוקית עניינה להיות מושלמת באמת בקומה זקופה. כך היא צריכה להיות ולא אחרת. אחר כך באה התוכחה, באות הקללות. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים בסוף מסכת מגילה, שעזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים את הקללות של בחוקותיי לפני חג העצרת, לפני חג השבועות, ואת הקללות שבספר דברים, בפרשת כי תבוא, לפני ראש השנה. מדוע? כדי שתכלה שנה וקללותיה. אומרת הגמרא, הקללות שלפני ראש השנה זה מובן, שתכלה שנה וקללותיה, לפני ראש השנה, קלה השנה, שתכלה השנה וקללותיה. אבל מה לפני העצרת? אומרת הגמרא, העצרת גם כן ראש השנה. ראש השנה לעץ, לפירות, לפירות האילן, שבהם הדין של פירות האילן, כלומר שחג השבועות גם כן בחינה של ראש השנה, ולכן תקנו כדי שתהיה בחינה כזאת שתכלה שנה וקללותיה. כלומר, עצם הזכרת הקללות יש בה איזה כאילו עברנו אותם, במקום לעבור אותם, להתבונן בהם, ללמוד אותם ולעבור אותם. כמובן אבל שכל עניין התוכחה הזאת מפני שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, על כן התוכחה כל כך חריפה. את אשר יואב השם יוכיח. התוכחות חריפות מאוד, איומות ונוראות, כמובן מותנות בחס ושלום אם ישראל לא עושים רצונו של מקום, אבל בכל זאת העונשים קשים ואיומים. אנשים מפחדים לעלות לתורה שיקראו להם, צריכים מתנדבים מיוחדים שיעלו בפרשה הזאת, לא נעים הקריאה של הדברים. אבל מאהבת השם אותנו, הוא מוכיח אותנו ומייסר אותנו. מרוב אהבתו אותנו, מרצונו שאנחנו נהיה תאורים וזקים ונקיים מכל רבב. וזה אפשר רק על ידי התוכחה, גם האמירה וגם ההתייסרות אם יש צורך, שהיא ממרקת, מזככת, מתארת את ישראל. וכבר, וכאן בתוך התורה רמוז, בתוך התוכחה רמוז כמה ריבונו שלנו אוהב אותנו, וכל ההוכחות שהוא מוכיח אותנו, הכל מרוב אהבתו אותנו. ואם באלה לא תבשרו לי והלכתם עמי קרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי, וקיית אתכם גם אני שבע על חטאותיכם, והלכתי אף אני עמכם. יש פה רמז, מה זה אף אני? אני גם כן אלך אתכם, אמנם אחר כך, אבל אפשר לכתוב וכו', והקיתי אתכם וכו'. למה והלכתי אף אני עמכם? לומר לנו שריבונו של עולם נמצא איתנו גם בצרות שהוא עושה לנו, הוא סובל יחד איתנו, הוא הולך איתנו גם כן בכל הצרות, ואף גם זאת ויותם בארץ ובדיהם לא מאסתים לחלותם, דורשים לחלותם בגלל קלתם, בגלל שהקלה זוהי השכינה שהיא הולכת עמהם. בכל מקום שישראל נמצאים, שכינה עמהם. גלו לבבל, שכינה עמהם. כשישראל חוזרים מהגלות, ושבתי את שבותם מישראל, הקדוש ברוך הוא שב איתם. כלומר, הוא מייסר אותם. משל, למה הדבר דומה? למלך שבנו פגע, לא שומע לו, והולך בדרכים לא טובות, דרכים שמביישות את המלך, והבן הולך ומתקלקל, והמלך מוכרח להוציא אותו מן הבית, לגרש אותו ליער, אבל מפחד המלך שהוא שם ייפגע על ידי חיות, אז הוא הולך איתו. הוא חייב להוציא אותו מהבית, אבל הוא לא יכול להשאיר אותו לבד. כך הקדוש ברוך הוא לא עוזב את ישראל, והולך יחד עם ישראל בכל צרותם, בבחינת אמו אנוכי בצרה. פתח רבי יצחק, דומה דודי לצבי או לאופר הילים וכו', מציץ מן החרקים. משל למלך ששרחה אשתו, הוציא אותה מהיכלו. מה עשתה? לקחה את בנו אהובו, וכשהמלך נזכר בבנו ובאשתו, עולה גגות ויורד מדרגות, ומציץ בין נקבי הכותל עליהם. זה מה שכתוב בפסוק מציץ מן החרקים. המלך גירש את ישראל, אבל הוא מתגעגע אליהם, ומציץ עליהם בין נקבי הכותל, כיוון שרואה אותם מתחיל לבכות מאחורי הכותל, ואחר כך הולך. אומר הזוהר, וישראל צריכים לשמוח ביום שיודעים את זה, כמה הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא מניש אותנו, מציץ מבין החרקים וכואב יחד איתנו, אבל כל זה הוא עושה לטובתנו, כדי לתאר אותנו ולזכך אותנו, כדי שנקבל את כל הגדולה שהקדוש ברוך הוא חפץ לתת לנו. התוכחה באה בסיום ספר ויקרא, בעצם בבחינה מסוימת בסיום התורה. ספר הבא, ספר במדבר, הוא ספר הדרך לארץ ישראל. ספר דברים הוא כבר משנה תורה, כבר חזרה, ונמצא שבעצם במידה מסוימת ספר ביקרא אנחנו מסיימים את התורה. לכן בסיום התורה באים הברכות והתוכחות, אלה החוקים וכו', כמו שמסתיים את התוכחה. ספר בראשית, ריבונו של עולם מתגלה כבורא עולם, מופיע בטבע, מופיע באמונה הטבעית של האבות, שהאבות מכירים את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות, מתוך הטבע. ספר שמות, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא מעל הטבע, בניסים ביציאת מצרים, במתן תורה, מן השמיים נשמעך את קולו, ואחר כך במשכן, גם כן מעל הטבע. מופיע גלי הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו מהופעה על-טבעית, וכל ישראל רואים את השראת השכינה בישראל. בספר ויקרא הוא המגמה האלוקית, ההתקדשות, העבודה, שיא העבודה של עבודת השם, העבודה בבית המקדש, העבודה אל הקודש, על ידי הכהנים, על ידי אנשי הקודש שבישראל שמבטאים את הקדושה הכללית שבישראל. את המגמה העליונה שאליה עינינו צופיות. השבוע, בעזרת השם, נחגוג את יום ירושלים. אנחנו התקדמנו במעלות מהלכי הגאולה, מהתחלתה להתחלתה לשלב יותר מתקדם מהלכי הגאולה, ואנחנו כבר נמצאים בירושלים עיר הקודש. אבל בית המקדש עדיין לא בנוי, והשכינה עדיין לא גלויה, היא שורה בכל מקום שישראל נמצאים, ישנה שכינה. על אחת כמה וכמה כשישראל בארץ ישראל, בוודאי ששורה שכינה, ובירושלים בוודאי. ושכינה לא זזה מירושלים, לא זזה מכותל המערבי. ואולי שם מרומז מציץ מאחר הכותל, מבין החרקים. אבל העיניים צופיות להשראת השכינה הגלויה, השלימה, לכל מילוי הברכות שבתחילת הפרשה שלנו, והיא רצון שנזכה לכך. במהרה, תוך ההתקדמות שלנו מיום ירושלים, ליום העצרת, ליום מתן תורה, ושנזכה לא רק לקבל את התורה בלימודה, אלא לקיים גם להקריב קורבן שתי הלחם בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו.